אתם ידעתם שכשני מיליון ישראלים חיים מתחת לקו העוני, שזה בערך 20% מאוכלוסיית המדינה. אתם בטח שואלים את עצמכם למה דווקא התחלתי עם הנתון הזה. וכנראה שרובנו אפילו לא יודעים אותו, אבל בקרוב נגלה למה נתונים בדיוק כאלו גרמו לשיר בתוך נייר עיתון של להקת טיפקס להיווצר. זה הזמן להתעורר. אני מעתדגי, ואני מזמינה אתכם לחקור איתי ביחד את שירי המחאה הגדולים בישראל. בכל פרק נחקור על שיר אחד, ואציג בפניכם את הכוח של המוזיקה לשנות, דרך ביקורתיות ובלי פחד, כי אנחנו בטח, ובטח לא פריירים. השיר בתוך נייר עיתון זכה לפופולריות רחבה במוזיקה הישראלית של שנות ה-90. למרות שבחודשים הראשונים שלו הוא בקושי נשמע, אבל אז כשהוציאו לו קליפ, הוא שודר בעיקר בשידורי הניסיון של ערוץ 24 וזכה להכרה ופרסום. ועוד יותר התפרסם במחאה החברתית של 2011, שעסק בעיקר בבעיות יוקר המחיה בישראל, ובהרחבה דיברתי על זה בפרק הראשון שלי בפודקאסט על השיר זה הזמן להתעורר. אבל על מה השיר מדבר בעצם? זוכרים את הנתון על כמות האזרחים במדינה שמתחת לקו העוני? אז השיר מציג בדיוק את התמונה של המציאות, שבה אותם האנשים לא באמת חלק מהחיים עצמם, אלא רק מספרים וסטטיסטיקות שמופיעים בדיווחים. כלומר, הביטוי "יש אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון" מספר שהנתונים על חוסר היכולת שלהם ממש נמצאים על הדף בעיתון, אבל כשמגלגלים את הנייר, הם נעלמים ונשארים רק שם, ולא יוצאים החוצה אל השיח הציבורי. הרעיון לדימוי הזה נוצר מכך שקובי אוז, הסולן והכותב העיקרי של הלהקה, קיבל השראה מהזנה לחדשות ומבזקי חדשות על נתוני עוני. השיר בוצע על ידי להקת טיפקס. הם להקה שמשלבת סגנון ים תיכוני עם רוק, והרכב שלה השתנה המון פעמים, אבל עדיין נשאר עם הבסיס של המלחין והסולן קובי אוז, הבסיסט גל פרמן והגיטריסט רמי יוסיפוב, שנותרו קבועים. הלהקה הוקמה בסדרות בשנת 1988, מה שהיה פעם עיירת פיתוח, וזה מה שמסביר את הרצון לייצג את העוני והקושי של קבוצות מעוטות יכולת בחברה.
העולים החדשים מצפון אפריקה נשלחו לעיירות הפיתוח ולמושבי הספר. מקומות בלא תשתית ובלא אופק של קידום.
השיר נוצר בשנת 1922, ועוני בישראל הורגש, במיוחד בעיירות הפיתוח שבפריפריה, כמו דימונה, ירוחם, קריית שמונה וסדרות. מקומות שהתבססו על מפעלים ותעשייה מקומית, סבלו מהבטלה גבוהה וסגירת מקומות עבודה. וההזדמנויות הכלכליות היו מצומצמות בהרבה לעומת המרכז. כשגל העלייה הגדול הגיע, רבים הופנו דווקא לשם, מה שהעמיק את העומס ואת המצוקה. כך נוצר פער ברור. המדינה צמחה, אבל הפריפריה נשארה מאחור, ושיעור העוני בה היו מהגבוהים בארץ. המסר הביקורתי של השיר נראה כפנייה להגברת המודעות ומדבר על אנשים שהחברה שוכחת, שהם רק חלק מסטטיסטיקה בתוך דוחות ותמונות בעיתון, ושאנחנו אולי צוחקים עליהם בבית בסלון, אבל הם באמת נמצאים במציאות אמיתית, שהיא לא פשוטה. בפזמון חוזר הביטוי, הנה זה בא גם אלינו, או במילים אחרות, שהמסר הברור הוא שכרגע זה לא נוגע אל אותם האנשים שמתעלמים, אבל יום אחד, גם אליהם תגיע התחושה שלא באמת שמים לב אליהם, בכל תחומי החיים. נמצא איתי היום בשיחת טלפון טל שנב, הוא שדרן בגלי צהל וגלגלץ ומגיש בערוץ i24 ניוז, ובעבר גם היה מבזקן וכתב בערוץ 13. ובראיון איתו ננסה להבין לעומק מנקודת המבט של עיתונאי על ייצוג הפריפריה בתקשורת. היי טל, מה שלומך?
אני בסדר, מה שלומך מאיה?
מצוין. האמת שכבר דיברנו בינינו על הרקע של השיר, אז אני כבר יכולה להתחיל עם השאלה הראשונה שלי אליך. האם אתה מזהה איזשהו הבדל בין סיכום מסוים של הפריפריה לבין המרכז?
אוקיי, כן, ברור שאני מזהה, אבל אני לא בכך חושב שזה היום כבר דבר שהוא שלילי. פעם זה היה דבר שלילי.
נכון.
כי זה נבע מכיפוח מסוים, ונבע מזה שבכלל לא הכירו בעובדה שקיימים חיים מחוץ לתל אביב. אבל היום זה קצת שונה. גם אנחנו, אני חושב שאנחנו עברנו כמדינה תהליך, גם בשנתיים האחרונות, והרבה עוד לפני זה גם, את יודעת, בדיוק אנחנו מציינים 30 שנות ליכוד. עכשיו, ואני חושב שזו נקודת ציון משמעותית בעובדה שהפריפריה היא משפיעה על חיי היום-יום שלנו כאן בישראל. למעשה רוב מוחץ בפריפריה מצביע ליכוד, והקולות שלהם משפיעים.
נכון.
והנה, 30 שנה. אז השיר הזה שנכתב לפני 36 שנה הוא סוף העידן הקודם לעיניי. היום אנחנו כבר במצב קצת אחר, אבל כן אני אגיד שמבחינה תקשורתית, יש הצדקה לסיקור מורחב של מה שקורה במרכז הארץ, כי זה המרכז הכלכלי והפוליטי של ישראל, שמשפיע הכי הרבה על כל מה שקורה גם בפריפריה, הרוב קורה בתל אביב מבחינה עסקית, כלכלית, פוליטית, תרבותית וכדומה. כשיש משהו גדול, לרוב עושים אותו בתל אביב, כנסים גדולים, הופעות גדולות, הפגנות גדולות, אז אין ספק שיש חוסר איזון, אבל יכול מאוד להיות שהוא גם מוצדק. אין סיבה לדבר על סדרות כל היום לצורך העניין, כשלא קורה שם כלום.
אז אולי זאת גם הסיבה למה רק, אתה יודע, מדברים, מסקרים רק דברים במרכז, כי לא קורה שום דבר מעבר. אז דווקא הסיקור התקשורתי, אתה אומר בעצם שהוא לא נובע בגללכם, בגלל שהתקשורת עצמה, לא הזאת שהיא הבעיה, אלא העובדה שיש איזו מוסכמה חברתית שכל הדברים החשובים קורים במרכז.
אני חושב, כן, זה העניין. אני לא לוקח את זה כל כך למקום הגזעני או למקום של כיפוח היום. אני חושב שהיום נותנים מקום של כבוד גם לצרכים של הצפון וגם לצרכים של הדרום. אלה נושאים מאוד מדוברים, ויש להם קול בתקשורת הישראלית. כתבי הדרום והצפון, כתבים מאוד עסוקים ומאוד פעילים. ויש גם כלי תקשורת מקומיים שעובדים. וגם היום בסוף התקשורת משנה את פניה. היא לא רק תקשורת מסורתית וממוסדת כמו שאנחנו מכירים. היום להרבה אנשים יש קול ברשתות החברתיות ומצליחים להתבטא ולהגיע למאות אלפי ישראלים גם בלי שום גוף רשמי שייתן להם את המקום שלהם. וזה עידן טוב. אני שמח שאנחנו הגענו לשלב הזה. אין שום, היום אני לא רואה שום כיפוח בכיסוי התקשורתי לפריפריות.
אז אתה לא חושב שדווקא אלה הדברים המסוימים שדווקא מסוכרים במרכז, בגלל שהם נמצאים במרכז, אז אולי כן צריך להעביר דברים כמו אירועים ממלכתיים, או לא יודעת מה, דווקא לפריפריה, לצפון או לדרום, בדיוק מהסיבה הזאת כדי שיסוכר שם יותר?
יכול להיות, צריך להיות ספציפיים ולהבין מה זה אותו אירוע שצריך לעבור, והכל, תראה, בסוף, כמו שאמרתי, בגלל שמרכזי הכוח נמצאים בתל אביב ובירושלים, נוח שרוב האירועים יהיו באזורים האלה. אין ספק שיהיה נחמד להקים מרכזים וגם עובדים על זה. אינווידי עכשיו, למשל, חברת השבבים הכי גדולה בעולם, מקימה מרכז בצפון, מרכז עצום, המרכז הכי גדול של מחוץ לארצות הברית. וגם בדרום, ליד בר שבע, קמים פארקים של הייטק מפה ועד הודעה חדשה.
אבל הנה, בדיוק בוא נגיד את זה. אם עכשיו עובדה שמקימים דברים כאלה ואחרים בצפון או בדרום, כמו שאמרת, אתה חושב שאם זה היה קורה במרכז, היו מסקרים את זה יותר או פחות, או כאילו, יש איזה הבדל מבחינתך?
אני חושב שהעיסוק, למשל, ניקח לדוגמה את הפארק של אינווידיה, שקם את אותו מרכז, העיסוק הוא מאוד 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 רציני בהקמה של הפארק הזה, כי יש לו המון משמעויות על כל מדינת ישראל, וזה שנגיד המוחות הגדולים ביותר עוברים לגור בצפון עכשיו בשביל לעבוד שם, זה אירוע מאוד משמעותי עבור התעשייה הישראלית. אז אני חושב שלא יודע אם היו מסקרים את זה באותה מידה, דווקא אני אפתיע אותך, אני אגיד לך הפוך, אני חושב שדווקא בגלל שזה בצפון, מסקרים את זה יותר, כי זה אירוע יותר מעניין ויותר מיוחד.
הבנתי.
אם זה קורה ברעננה או בהרצליה, זה היה כאילו טוב, איזה כיף שאינווידיה באים, אבל זה לא כל כך מרגש שזה שם. אני אסיף גם שאם את כבר מדברת על טיפקס, אז כן. אני חושב שטיפקס היא להקת מחאה המחאה שלהם לא נגמרה בשנות ה-90, עם שירים כמו שאנחנו עוסקים בהם היום. גם בשנות ה-2000, במהלך האינתיפאדה הראשונה, אפרופו מרכז מול פריפריה, היו שירים כמו יושבים בבית קפה, שזה שיר מחאה שהוא כלפי התל אביבים, שהמדינה בוערת והם יושבים בבית קפה.
נכון.
מדברים על המצב, מה שנקרא. אז בזמן האינתיפאדה השנייה, בתחילת שנות ה-2000, זה באמת כנראה היה דרמטי, והפערים היו מאוד גדולים. אני חושב שהיום, במלחמה הזו, שגם התל אביבים היו מגויסים, וגם תל אביב הייתה משותקת, והיו טילים גם על תל אביב, אז הדברים נראים קצת אחרת, והמדינה עברה תהליך, ותל אביב היא לא בועה כמו שהיא הייתה לפני 20 או 30 שנה, ברמת הניתוק מהמדינה. אז אני חושב שזה גם נקודה למחשבה.
נכון, האמת שזה באמת מעניין לראות את התהליך הזה, כי פעם באמת פריפריה הייתה מדוברת בצורה מאוד מאוד שלילית, ועם הרבה סטריאוטיפים, והאמת שגם היום, אבל כן יש איזשהו הבדל, גם עם הייצוג הזה שדיברת עם הליכוד, על זה שכן מצביעים להם, אז כן רואים איזשהו הבדל מאז עד היום, אז זה מאוד מעניין.
בדיוק, אני מסכים איתך.
אז יש לי שאלה שהיא כבר יותר כללית, האם אתה חושב בתור עיתונאי, שעיתונאי צריך להיות אחד שמייצג אוכלוסיות ומדבר עבורן, או להעביר איזושהי מידע בצורה אובייקטיבית. כי אני יכולה גם להגיד לך שאנחנו בלימודי, במגמת תקשורת, ממש מדברים על זה שעיתונאים, כל אחד מגדיר את עצמו כאיזושהי דרך אחרת להעביר מידע. אחד באמת חושב שצריך לדבר אל העם, לדבר כאילו, לייצג אותו, ואחד אומר, אוקיי, אני צריך להעביר מידע בצורה אובייקטיבית. אז מהבחינה שלך, איך אתה חושב שזה צריך לקרות?
צריך להבדיל בין עיתונאי לפרשן או פובליציסט. פרשן או פובליציסט זה אחד שמביע את הדעות שלו, שזה בסדר, יכולות להיות דעות מנומקות, נשענות על עובדות, אבל בסוף אלה דעות שבאות ממקום של פוזיציה. והיום יש בלבול גדול בין המונחים האלה. עיתונאי זה אדם שמעביר מידע, אמין. זאת ההגדרה לעיתונאי. הוא מעביר מידע אמין, הוא חושף שחיתויות, הוא חושף פרשיות, חושף את האמת. על כל גווניה, אבל היא האמת, הוא לא מחפש את דעתו האישית, והוא לא מנסה, הוא רק צינור. והיום אנחנו חיים בעידן שלהיות עיתונאי זה כנראה כבר לא ממש מספיק. אם אין לך חיבור לקהל שלך, והקהל לא מרגיש שאתה מייצג אותו, כמו מפלגה קצת, אז הוא לא יצרוך את מה שאתה נותן, כי אנחנו חיים בעידן של גירויים מאוד מאוד חזקים, ופוזיציות מאוד בולטות, ואנחנו בעידן של פילוג, אז כל אחד רוצה להרגיש שהבן אדם בצד השני של המסך, אם זה מסך של טלפון או טלוויזיה, או אפילו ברדיו או ברשת, כלומר ויינט או N12 כאלה, אלה אנשים שמייצגים אותנו, אותי. אחרת אני פשוט לא אתמיד בלצרוך את מה שהם אומרים, כי אני רוצה את הדופמין הזה שמשתחרר כשאני מסכים עם מישהו שאומר משהו, שהוא בפוזיציה שלי. אז לצערי, עיתונות, כמו שהייתה פעם, אובייקטיבית, שואפת לאובייקטיביות, היא כבר כמעט ולא קיימת, גם בארצות הברית, זה לא מגמה רק בישראל. אנחנו בסך הכל גרורה של ארצות הברית, ושם זה כבר מזמן, מזמן ככה, Fox News מול CNN, ABC מול C-SPAN, ועוד כל מה שבאמצע, אם זה בבריטניה, BBC, Sky News, כולם רשתות עם פוזיציות. וזה משפיע על האנשים, כל אחד בוחר את הערוץ שלו, את האפיק שמנו צורך מידע, לפי העמדה הפוליטית שלו. אנחנו כבר לגמרי שם ממזמן, גם כאן בארץ.
אבל נגיד, אתה, כשאתה משדר, אתה כן מרגיש שאתה הולך לאיזשהו כיוון, או כן מנסה להעביר מידע, כי אתה כאילו, אתה כן מדבר על זה בצורה שהיא מאוד ביקורתית, ומשהו שהוא לא בסדר, אבל השאלה שלי זה למה עיתונאי, אולי באמת יש עיתונאים שכן רוצים לייצג איזשהו מקום, אולי לייצג איזשהו אזרח, וזה לא אולי בהכרח משהו רע, כמו שאתה מתאר את זה.
לא, ההפך, ההפך, ההפך. עיתונאי תמיד צריך להיות בצד של האזרח מול הממשלה, תמיד לחשוף את השחיתות, או את מה לא בסדר, או את העוולות וכולי. אין ספק, אבל יש הבדל בין להיות בצד של האזרח, לבין להיות בצד הפוליטי שנוח לך. כלומר, לסקר משהו אחד שלא בא לך בטוב, ויכול לשרת אותך פוליטית, כעיתונאי לכאורה, ולא לסקר את הצד השני, שיכול להיות, שזה נגד הבייס שלך. ממש בשפה פוליטית, כן?
אז אתה אומר שזה, המטרה הזאת, אתה יודע, להשיג צופים, להשיג אהדה.
כן, מה לעשות? כי בסוף צפייה זה פרסומות, פרסומות זה כסף. אז ככה העולם עובד, כסף. הכל מתנקז לכסף, ולכן אנשים מקצין, אנשי עיתונות, פובליציסטים, פרשנים, חברי פאנל, מגישים, מקצינים מאוד את ההגשה שלהם והופכים אותה ל... מאוד מזוהה עם צד כזה או אחר של המתרס, בשביל לסחוף אותה, את הקהל הרלוונטי אליהם, ולמשוך צופים, ולהניב מזה כסף. ברור.
ברור שבמיוחד אתה יודע, כל התקשורת המסחרית, ברור שהיא נשענת על הפרסומות ועל הרייטינג ועל דברים כאלה, אבל לא ידעתי שזה ממש מגיע לעיתונאי עצמו.
כן, זה בסוף דילת, כל אחד מכור לתשומת לב, גם עיתונאים זה חיה של תשומת לב. ואני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל בשני הצדדים של המתרס יש אנשים שעושים שואו, שאומנם אולי הם באמת חושבים את מה שהם אומרים, אבל לא בכאלה עוצמות, ומשחקים משחק בשביל לגרום לצופים לאהוב אותם יותר.
טוב, אני מבינה מה אתה אומר. קודם כל, תודה רבה, יש לי עוד שאלה אחרונה, שהיא גם יותר נושא כללי על השאלת מחקר שלי על הפודקאסט, בגלל שהשיר עצמו יצא בשנות ה-90. והוא, אתה יודע, מדבר על עוני ועל חוסר סיקור, אז השאלת מחקר שלי מדברת דווקא על האם שירי מחאה מובילים לאיזשהו שינוי. או שזה, אתה יודע, סתם כזה מקור פורקן של אותו יוצר או דברים כאלה. אז האם אתה חושב ש, שירי מחאה באמת עושים איזשהו משהו, כי היום אנחנו עבר 30 שנה מהשיר, ואנחנו כן אולי רואים איזשהו הבדל, כי גם דיברנו פה על ההבדל. אז מבחינתך, השיר כן תרם לזה, או שאתה יודע, זה פשוט איזושהי תרבות פופולרית?
אני לא הייתי לוקח את זה ספציפית לשיר הזה של טיפקס. הייתי מדבר שנייה באופן רוחבי, יש מקרים כאלה ומקרים כאלה, אבל כל מחאה טובה וגדולה, יש לה גם פסקול. כמו שכל רגע היסטורי יש לו פסקול. לשירים יש כוח, לאמנות יש כוח, זה לא בדיחה. יש רגעים בזמן שפתאום שמים לב שהאמנות משפיעה באמת. ולא תמיד זה קורה, אבל כשזה קורה זה מאוד משמעותי. בכל מיני נקודות, כמו למשל, ניקח דוגמה מאוד מאוד מעניינת, מהמלחמה הקרה למשל, עם להקת חומלם, Wind of Change, זה שיר שנוגן במוסקבה, זו להקה אמריקאית כמובן, ולקראת סוף המלחמה הקרה, זה אחת ההופעות הראשונות שהיו בגורקי פארק במוסקבה. וזה היה ממש רגע בזמן, שאפשר להגיד הוביל גם לחיבור בין מזרח למערב בשנות ה-90 אחרי זה, סביב מוזיקה. שיר שנוגן בלב מוסקבה, באנגלית, מול מאות אלפי אנשים, והפיח תקווה באנשים, בסופו של דבר גם ברית המועצות נפלה, וזה היה באמת רגע בזמן. והיו עוד כאלה, כמעט לכל אירוע גדול, נגיד סתם לדוגמה, נפילת חומת ברלין, עם דיוויד בואי וההתרשמויות שלו ממה שקרה שם, כתב על זה אלבומים שלמים, וזה ליווה אנשים, הוא עשה את ההופעה הראשונה שלו אחרי נפילת חומת ברלין, על החומה עצמה, על החומה השבורה. אז יש גם בארץ וגם בעולם דוגמאות כאלה, אביב גפן בשנות ה-90, וילדי הפרחים שלו וכו'. יש, וזה משמעותי, אבל לא תמיד, יש שירים שפשוט קורים, רובם, ככה זה בדרך כלל.
אז
יש. יוצא מן הכלל.
אני מבינה שמבחינתך פשוט שירי מחאה הם מייצגים איזושהי תקופה והם ממש נחקקים לתוכה ולא דווקא עושים איזשהו שינוי. וזה האמת שגם העובדה שהם נחקקים לתוך איזו תקופה מסוימת, אז...
אני חושב שזה בא ביחד, פשוט יש שירים שנחקקים לתקופה, אבל אם הם לא היו קורים, התקופה גם לא הייתה הופכת לעוצמתית כל כך.
הבנתי, אז זה כן חשוב בסופו של דבר, יש איזו חשיבות.
כן, לגמרי, אני חושב שזה שוב חלק מהפסיפה שיוצר תופעה מסוימת, יוצר גל מסוים שמביא לשינוי, בטח.
הבנתי. אז תודה רבה לך, טל שנב, באמת היה רעיון טוב ומעמיק, ויש לך ידע מדהים שבאמת עזר לי לפודקאסט ולרעיון איתך, אז תודה רבה.
תודה, מאיה. ביי ביי.
וזה היה עוד פרק של הפודקאסט שלי, זה הזמן להתעורר. דיברנו על משמעות השיר בתוך נייר עיתון של טיפקס, על העוני וייצוג התקשורת באותה תקופה של שנות ה-90 כשהשיר יצא, ובעקבותם נוצר השיר. וחיזקנו את הדברים האלה ברעיון מעמיק עם העיתונאי טל שנב. אז תודה רבה לטל שנב על הרעיון איתו, ותודה רבה לכם על ההזנה. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינזבורג, יבנה, כאן כל יבנה. ואל תשכחו לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של הפודקאסט שלי. נתראה בפעם הבאה.